טוב, צהריים טובים. אנחנו פרק י"ט במלכים א', אחרי המעמד הגדול והעצום שמתרחש בכרמל, ושחיטת 450 הנביאים בקישון, אחר כך שאליהו רץ עד ישראל לפני אחאב, וקריסה אדירה אל מול כל ההתעצמות הזאת, שבסך הכל איזבל אומרת שהיא רוצה להרוג את אחאב כשם שהרגה את נביא הבעל. והשאלה שעומדת לפתחנו היא למה אליהו מתפעל מזה. אחרי כל ההצלחה האדירה, אחרי השם הוא אלוהים, אחרי כל הגיבוי שהעם נותן לו, אז איזבל אמרה, למה הוא לא מציע, הולך ומרוויח את המומנטום ש... שנעשה לכבודו ולא נבהל? למה הוא לא נאבק על אחאב? וגם למה אחאב בסופו של דבר, שכתוב מה הוא מספר לאיזבל, על זה הוא מספר? למה הוא לא מספר על השם הוא אלוהים, על המעמד הגדול בכרמל? מה שנשאר זה שהוא הרג, ואליהו בורח לחורב, ראינו שהוא בורח למדבר באר שבע, ומשאיר שם את נערו, ומגיע ונרדם תחת הרותם. דיברנו על זה שרותם ותמר, והרבה דרשות היה על העניין הזה. נרדם יונה תחת הקיקיון. ומגיע אל המערה. איזה מערה? איפה אנחנו מכירים את המערה הזאת? נקראת הצור של משה כנראה. וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר מה לך פה אליהו. אחרי עוגת הרצפים שהמלאך מאכיל אותו, והוא הולך מכוחה 40 יום, שואל המלאך מה לך פה אליהו, מסביר המלבים, הרי הנביא צריך שיהיה בין העם להוכיח ולנבות, לא שיתבודד במדבר ובערים. נביא זה לא איש רוח.
יש עבודה.
איך אומר לו? ענן הגירי יום הענן. אתה צריך לעבוד, למה אני לא רואה אותך בעבודה? מה נושא פה? אליהו, זה לא המקום. הנביא צריך להיות עם עם ישראל. נכון, הרי איך הפרשה שלנו מסתיימת? למה הראות על עם הזה? למה זה שלחתני? ואיך ההמשך אחר כך בפסוק הבא? ומאז, כן, והצל לא הצלת את עמך. זה המקום, ורשי שם נפלא, רשי מאמת את משה רבנו עם אברהם. אברהם קיבל את סדום, אברהם, סליחה, בעקדה לא שאל, ואתה שואל. אז לכן הפסוק אומר, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, אתה תראה ותוציא את העם ממצרים ולא תיכנס לארץ. אז יש לנו מודל של אברהם, יש מודל של משה, ויש מודל של אליהו, שהפרשנים אומרים, למה הראות על האישה הזאת שביחס לאישה הצרפתית, שראינו פרק י' ז'. אז המודלים בעצם, משולש המנהיגים לפי זה, שמאומתים ועומדים מול הקדוש ברוך הוא, זה אברהם, בסדום, שלא בטעות רשי לא הביא אותו. זה קודקוד אחד. קודקוד שני, משה רבנו, אחר חטא העגל. וקודקוד שלישי זה אליהו. וכל אחד זה הנהגה אחרת, זה עולם אחר, זה תנועה אחרת. כאשר אליהו מציע בעצם, מציב חלופה למנהיג המסירות נפש הזה של משה רבנו ואברהם אבינו, יש לנו פה מישהו שאומר, בוא נדבר, אהבת ישראל יכולה להעביר על הדעת, בוא נראה בעצם האם זה שווה, האם בכל מחיר אני נאבק על עם ישראל. אז המלבים כאמור אומר, מה לך פה, מה אתה עושה פה? רלבג, והנה השיב אליהו כי הוא מקנה לשם, כי בני ישראל עזבו את ברית התורה והרסו מזבחות השם, כי לא רצו לעבוד, כי עם אלוהים אחרים והרגו נביאי השם בחרב, כי כבר הרגה אותם מזבל כמו שקדם, ונשאר אליהו לבדו מהנביאים הידועים, ביקשה להרוג אותו, כאילו שאל מהשם על זה שיקום נקמתו על אלו הרעות שעשו לישראל. והנה קרה זה לאליהו מרוב כעסו על חטאת ישראל, אז אמר לו השם שיצא ויעמוד בער לפני השם, כי כשיראה כבוד השם יצא מהמערה וידמה שכבר עשה זה השם, כדי שיבקש אליהו רחמים על ישראל, לא שיתפלל להשחיתם על רוע מעלליהם, כי היה רצון השם להאריך אפו כדי שישובו. לזה הראה לו הדברים המשחיתים כמו הרוח גדול והחזקה שהיא מפרקת ערים ומשברת סלעים. אליהו, אתה צריך, מה אתה עושה במערה? ההיכנסות למערה לא מתאימה, לא יכולה לפעול פה. וגם האלשך אומר, נכנס למערה של משה, המערה הזאת זה גילוי י"ג מידות הרחמים, ועל כן אמר לו השם, מה לך פה אליהו? האם שבת מאותה מידה ותבקש רחמים ועריכות טפיים על בניי? והיה חפצו שיתפך אליהו ממידתו ושיאמר שיעשה כן הוא יתברך ויעריך פה ויחון את עמו. הרי המערה הזאת, זאת מערת י"ג מידות הרחמים. זה וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. אתה קנוי. אתה לא יכול להגיע לעיר הרחמים, למערת הרחמים, למקום הזה שרוצה לעורר אהבה. אתה כולך דין. מה אתה עושה פה? אתה לא קשור לפה. ויאמר, קנו קילתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. עכשיו אולי נפרק קצת את הפסוק הזה. קנו קינתי להשם אלוהי צבאות, זה אותו השם שמדבר אליו בפסוק הקודם. למה הוא לא אומר, אני מקנה לך? למה לדבר בגוף שלישי? הוא מדבר איתו. אז מדברים לרב. אז קנו קיניתי להשם.
זה איזשהו מסר שהוא פספס את הפואנטה.
שמי?
שהוא כל כך רחוק מהאמת שהוא מדבר לקדוש ברוך הוא, והוא לא אומר, כאילו יש שם עוד דמות שהיא משהו אחר בכלל. הוא התרחק כל כך מהמציאות עצמה, מהמקור, שהוא לא מזהה את זה.
אבל מה הרווחתי מאלוהי צבאות?
אם הולכים עם האלשך, אז אלוקים שמתקנה אליו זה אלוקים של הרחמים.
אוקיי.
אני מקנה לא לאלוקים של הרחמים, אני מקנה לשם אלוקי צבאות.
יפה. אני בא להזכיר לאלוהי הרחמים שיש גם גבורות ויש צבאות. נכון? וכל שבת יש מוצא שבת. אה?
כל
העומי הקדוש ברוך הוא ותרן. ותרו מאב. אני מדבר לאלוהי צבאות. עזבו בריתך. אתה לא שמת לב אולי, כן? אתה מכיל ואתה אוהב ואתה מחבק ובאים פנות אותך מעצמונה ואתה... אני פה באתי להזכיר לך, כן? אם התבלבלנו. כן, איך אומרים? באתי לאפס. אליהו אמור להזכיר מבחינתו לקדוש ברוך הוא מה זה להיות הקדוש ברוך הוא. נכון? מה... את בריתך עזבו. נכון, זה נורא חזק. את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב. הרי מה אליהו עושה בפרק הקודם? מרפא את מזבח השם הרוס בקרמל. אז התייחסנו מה זה המזבח הזה. נגיע בהמשך במלאכים ב' פרק ד' וירפו המים, העניין של הרפואות. בסדר, ננסה לעשות שם מהלך גדול על הרפואות של אליהו לעומת הרפואות של אלישע. אליהו מרפא את מה? את המזבח הרוס. אלישע מה מרפא? את המים. כן, אין לחבר מה לשתות, זה התנועה הכי הפוכה. אליהו זה המוחין דאבא, זה גילוי של החזה ומעלה, זה הופעה אדירה במציאות, המזבח. יש לנו פה אלישע, זה המים. אהה, אדוני, והוא שאול, הוא צריך, כן, עם עם שבשדות. ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. כלומר, אם אליהו בראשית הפרק, איך ראינו את זה בשבוע שעבר, איך מתחיל פרק י"ט? ויגד אחאב לעזב את כל אשר עשה, ויר ויקום וילך אל פרק בפסוק ג' וילך אל נפשו. כלומר נפשו של אליהו היא הסיפור פה. כל המאבק ואת נפשי ביקשו לקחתה, הוא מביא את העם לפסגות אדירות והוא מוכן לוותר על הכל וקח אותי כי את נפשי ביקשו לקחתה, וילך אל נפשו. אולי זה גוף הסדרת חינוך שיעביר הקדוש ברוך הוא את אליהו. אתה כבר לא, הסיפור זה לא הנפש שלך וילך את נפשו, את נפשי ביקשו לקחתה, יש פה סיפור אחר. אליהו, צא מהמערה. בוא אני אעביר אותך עכשיו סדרת חינוך, שהיא לא תסתיים טוב, כי אני ימנה מישהו תחתיך, ויש לנו את חזאל ואת יהוש שיהפכו בסיפור הזה, אבל זה לא אני ואתה. זה לא אני, אתה ואחאב. יש פה מערכת, יש פה עם ישראל, יש פה אנשים שאתה בכלל לא יודע מהם. כן, וזה אומר המדרש. וכשאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו, היה לו לאליהו לומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך הם, בני בכוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שעשו רצונך בעולם. כלומר, מה קורה פה? התהפכות היוצרות. ולמטה, הקדוש ברוך הוא כאילו צריך להגיד לו, ואליהו למעלה. אליהו הופך להיות הסופר אגו מעל כביכול הקדוש ברוך הוא, מזכיר לו מה זה להיות הקדוש ברוך הוא. אז זה נפלא. הכל התהפך. מיד התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר עם אליהו דברי תנחומים, אמר לו, כשנגליתי ליתן תורה לישראל, לא נגלו עמי אלא מלאכי השרת שנרוצים בטובת ישראל, שנאמר, והיום ארצה ואמנת בער לפני השם. הנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. אני מביא אותך למקום של הגילוי של טובתן של ישראל. המקום של ההתאהבות המחודשת בפנומן, הלא ברור למה הוא כל כך מעורר התאהבות. כן? הרי איך אומר הפסוק? אהבתם, עמוס. ומה שעם ישראל שואל? למה אתה אוהב אותנו? מה אנחנו שונים מהארם ומכוש? הלא את הארם העלית ואלה מכפתור. מה ההבדל בינינו לבינם? למה התאהבת בנו? זה מערכת יחסים נורא לא פשוטה. שאחד מתוך השניים במערכת יחסים דלוק על השני או על השנייה, ואין לה מושג מה הוא רוצה ממנה. תסביר לי, מה אתה רוצה בי? עכשיו, יכול להיות שבאיזשהו שלב, טוב, אם אתה כל כך משוכנע שטוב לנו ביחד, אני אשב ואל תעשה, ואתה וקום עשה, בסדר. ואליהו אומר, רגע, בוא נפתח את זה. למה באמת, הקדוש ברוך הוא, למה אתה הולך על עם ישראל? בוא נדבר על זה. מה קורה פה במערכת היחסים שכאילו, ברור מאליו? עכשיו, מה משה עשה? אל תוותר. עזוב אותך, מה יש לך מהם? ולכן הקדוש ברוך הוא מביא אותו דווקא למקום הזה, ואומר, אולי הקרמה של המקום הזה תהפוך את הראש. אני לא מצליח, לקחתי אותך לצרפתית, עשיתי לך, אחר כך הרגתי לה את הבן, אחר כך עלם את כל הדרמה בקרמל שעשית לי נוקאוט עם השלטר הזה, שלא רק שאין מטר, גם אין טל, שזה לא בבעיה עם שמוע. ואחר כך עשית לי מחוץ לתנאים הקטנים בחוזה, הרגת 450. זהו, אין לי ברירה, יאללה, אני לוקח אותך למקום הזה, אולי שם יתהפך. טוב. והיום ארצה ועמדת בהר לפני אדוני. והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם ואחר רעש אש, לא באש השם ואחר האש כל דממה דקה. יש לנו פה מערכת שכמובן מזכירה גם את מה זה מזכיר לכם? מה שקרה כבר בהר סיני? והיא ביות הבוקר שמה? מה יש לנו במתן תורה? קולות וברקים. וענן כבד על ההר, כל שופר, ויחרד כל העם, והר סיני עשן כולו מפני אדוני עליו אשר נגלה. נכון? הנוכחות הזאת של הכוחות הקמאים של המציאות, שדווקא למול הקונטרסט הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה. כלומר, זה לא אלוהים הוא הטבע. ואלוהים מתגלה בלאומתיות של הטבע. זה הרקע האדיר הזה של הטבע חושף שזה לא הטבע. הקדוש ברוך הוא לא הטבע. זה לא התנועה השפינוזיסטית, זה תנועה הפוכה. זה לא ברוח השם, ולא ברעש השם, ולא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה. ועכשיו המלבי ממשיך ככה לייסר את אליהו. הראה לו כי במחנה רוח ורעש השם, אין השם בעם, רק בכל דממה וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו. בא לי שערו שער, בא לי רשו רעש, ובא לי אבירו אש, כמו שעשה אליהו בקינתו להשם שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל. הנה השם סוגר איתו חשבון על כל מה שהוא הכריח את כולנו ושכנע אותנו שזה הקדוש ברוך הוא. זה נוק אאוט. הקדוש ברוך הוא לא מצווה להוריד אש ולא לשחוט 450 יהודים גם שהם נביאי הבעל בקישון. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו בכל דממה וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים. הנה המענה של הקדוש ברוך הוא לכל הפירוטכניקה האליהווית. תנועה הפוכה לחלוטין, השם מנסה להעביר אותו. התחושה היא גם שרגע לפני הפירוק הזה של הלאומיות, של האידאה הדתית שמחוברת לאידאה הלאומית, רגע לפני שהאידאה האלוהית כולה מתנדפת, הקדוש ברוך הוא בעצם סמן גבולות גזרה. גבול גזרה אחד זה להיות דתי יותר מהאפיפיור. דווקא שהכל מתרסק. כשהכל מתרסק, יש חשש שאליהו יגיד לקדוש ברוך הוא, איפה אתה? אני בעצם תפסתי את המקום שלך. זה תנועה אחת. תנועה הפוכה תהיה בעצם אחאב ומנשה אחר כך. זה הפוך לגמרי. אני עם עם ישראל כולו ואתה תעזוב אותי. לא, אליהו תופס, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא ועזוב אותי עם ישראל. ואחאב ומנשה שתופסים, אני עם עם ישראל, עכשיו מה אני צריך עוד דבר? ובעצם יש לנו פה שני זרמים שאיתם נצא לגלות. האם אני הולך עם עם ישראל? בעצם לא משנה לאן זה צריך להוביל, או שיש איזה מגמה שאיתה אני הולך ואני מפרק את הקיים. עכשיו מה זה הגילויים הללו של ענן גדול, רוח? פה אני נזקק לדברים שכתב רבי מאיר אבן גבאי. עכשיו תראו פלא פלואים. אני ידעתי שכאוס מוציאים רק שני אורסון. מה, תראו פה מה קורה. אבן גבאי לא היה ברוסיה. איך אתם מסבירים את זה? מה קורה פה? חבד זה קנויים, הם לא מוציאים. את רב אייזיק מעומר לא הסכימו להוציא, ורבי לנו מפריץ' עד שהרבא בהתוועדות בתשעים תזיין אמר להוציא אותם. לא הוציאו, אף אחד... דרך אמונה שרבי מאיר אבן גבאי כאמור לא נשמע שם רוסי מוציאים, כי את מוציאים. מה קורה פה? אז מאיר אבן גבאי היה מקובל עצום בגירוש ספרד, כתב שלושה ספרים מאוד חשובים, תולעת יעקב, עבודת הקודש, ועוד אחד כתבתי פה, דרך אמונה. נתחיל מהסוף. דרך אמונה, שזה מאוד מומלץ כאמור, זה הספר, זה בעצם חיבור שבא להסביר את עיקרי תורת הקבלה. לפני הארי אנחנו מדברים, אבל זה עיקרי עיקרים. ממש עיקרי עיקרים, שווה לכל נפש, מאוד מאוד מומלץ. פשוט מאוד, בשאלות ובאורים, שאלות ובאורים. כן, יש פה אפילו את ההוצאה הראשונה שהם מוצאים. זה יוצא בפדובה ושין כף ג' ספר מאוד קדום. עבודת הקודש זה הספר הקבלי המרכזי שלו, ספר מאוד חשוב, ספר גם מאוד עתיק, אנחנו מדברים על למעלה מ-500 שנה שהוא נכתב. והספר האחרון, תולעת יעקב, זה כוונות פשוטות יחסית על הסידור. מה שהתפרסם מאוד זה כוונות חופה של בתולעת יעקב, ותולעת יעקב שהוא כתב תוך כדי הגירוש עצמו. אל תראי תולעת יעקב, ולכן עיקר התיקון של הזמן הזה יהיה בכתיבת סידור, אחד מסידורי הכוונות הראשונים שהוא כותב. יש לנו דברים שכותבים רב עזריאל מגירונה מהמאה ה-13, ובעצם בתולעת יעקב הוא מנסה לתת פרשנות קבלית לסידור. זה לא דבר מובן מאליו, במאה ה-16, 50 שנה אחריו זה פורץ, דיברנו שעד המאה ה-18 יש קרוב ל-1,000 סידורים כאלה, אבל תולעת יעקב אחד הסידורים הראשונים. ובעבודת הקודש, כאמור ספר שני כרכים, מאוד מאוד בסיסי.
למה קהת מוצאים את זה?
קהת תפסו, וזה מופיע פה גם בשיחות בסוף, כעת תפסו שהוא למעשה השפיע מאוד על תפיסת הקבלה של אדמו"ר הזקן. ומבחינה זאת יש להם עניין לתלות את הדברים בקבלה קדומה. יש משהו שבאמת שתופסים מה זה עבודת הקודש ודרך אמונה, מבינים עד כמה הוא מבוא לחבן עד כדון. כן, ובעצם הרבי האחרון, זה היה אחד הפרויקטים הכי הכי חזקים שלו, להכניס את רמי אבן גבאי כמבוא, כמבוא לתפיסה בכלל של התפיסה האלוקית של האדמו"ר הזקן. זה פלא גדול, חסידים לא הבינו למה, אבל הרבי התעקש להוציא את דרך אמונה. הייתי שם בספרייה ב-770 בתוך כל שניאורסון, אז בכיתוב יש לך אבן גבאי. טוב, אז רבי מאיר אבן גבאי כותב ככה: והנה השם עובר, שכינה עוברת ורוח גדולה. צריך לקבלה קדומה, אנחנו תכנסו לראש מה שנראה היום בהמשך, את שערי אורה, זה לפני רמק, לפני גירוש ספרד, לפני הארי, לפני רמחל, 115-16, לפני כל המהפכה. ואחר הרוח רעש, ואחר רעש אש, ואחר אש כל דממה דקה, עם שלושה קליפי אורלה, רוח רעש אש, עוברים לפני שכינה. לפי שהם רחוקים מן הקודש, כי הם מחוץ למחנה מושבה, אמר בהם שאין צד הקדושה משתתף בהם. כן? מי זה מזכיר לו קצת מושגים אחרים ודומים, סליחה. הרוח רעש אש. תחילת התניה, נו. שמה, מה הוא מלמד אותנו?
הנוגה.
אז שנייה, לפני הנוגה. איך קוראים אותם? נו, אחד. יחזקאל א' פסוק ד', ענן גדול, רוח שערה ואש מתלקחת, ונוגה לא סביב כמראה החשמל, כן יהיה מראה השם, נכון? בעצם הרוח והרעש והאש זה מקביל לג' קליפות מאות, אומר בעל עבודת הקודש. ואמר ואחר האש כל דממה דקה, והיא מחיצה דקה קרובה אל הקודש בסוד, ונוגה לא סביב, כמו שצבי יהודה אומר. הנוגה לא סביב זה הכל דממה דקה, לפי שהיא קרובה אל הקודש, לא אמר בה כמו שאמר בשאר קליפות, לפי שאינה מכלל הקדושה, לא הזכיר בה את השם. אבל הקול העליון יוצא ובא דרך המחיצה, היא הקרובה אל הקודש, ולזה אמר אחריו, והנה אליו קול ויומר. פסוק י' ג' שבו כתוב והנה אליו קול, מה זה התיאור הזה והנה אליו קול? כלומר ככה, רוח, רעש, אש, זה ג' קליפות מאות. מה שתמיד אנחנו חשבנו, וזה החידוש, לכן היה לי מאוד חשוב להביא אותו. החידוש שאנחנו תמיד חשבנו, שמה זה הקדושה? לא. זה עדיין גילוי של מרחב העיגולים. אנחנו עדיין בגילוי דנוגה. כדי לעבור מהנוגה אל הקדושה, אנחנו צריכים להקשיב אל הנה כל אליו. הגילוי של הכל זה גילוי כמראה. תראה, זה תפיסות של הנזיר כבר. כלומר, הוא רואה, והנה אליו קול. הנה, יש פה איזה מגע עם השפה. כלומר, התנועה היא בעצם, המעבר דרך השקט בא לגלות את הדיבור. ההתבודדות זה לא מדיטציה. אני לא נכנס לריטריט ואיזה ויפאסנה של עשור שאני לא, 10 ימים שאני לא מדבר. השקט תכליתו להנה אליו קול. וזה מה שמחדש לנו פה רבי מאיר אבן גבאי. מה שאנחנו דמיינו שזה הקודש, נכון? זה הפשט. הקול דמומו דוקו, ולכן עכשיו שזה יופי לדרשות. זה עדיין קליפת נוגה. היהודי כל הזמן מחלץ את השם דאלם ומגלה בו שם דאלוהים. כל הזמן הוא חושף את הגילוי של היוד קי בתוך האלם. אחרת אתה נשאר בזה עולם אינדיפרנטי. של כל דממה דקה, של השקט המדברי הזה שאין בתוכו שפה. אני עמל לגלות, וזה גם ההתבודדות של רב נחמן, זה לגלות את והנה אליו קול מתוך הדממה דקה, ולא להישאר באינטרוברטיות הזאת של הנפש והיכולת הזאת לביילך אל נפשו. לא, אליהו, אתה לא הולך אל נפשך, אתה מחפש את הנה אליו קול.
זה שלא מופיע לגבי הדממה, לא, לא בהדממה השם, זה בגלל שזה זה המצע לעיני כל אליו.
זה המרחב של, שעל הרקע שלו הנה אליו כל, כלומר הנוגה זה הגילוי, הנוגה המוגבל שדורש שזה, במובן מסוים שאתה תופס את זה, אתה מבין מה זה הרמנויטיקה. הרמנויטיקה אומרת שהדברים כשלעצמם חסרי כל פשר עד שאני בא ונותן להם משמעות. עכשיו זה קצת מזכיר את הסוגיה בסוף ברכות, מה זה חלום? חלום במטה לו, 24 פותרי חלומות היו בירושלים. למשל משפחת פטאיה, אם אתם יודעים, הסבא רבא של חביבה וגם הסבא שלה, ממה חיו? ממה חיו? איך קנו חלב? היו פותרי חלומות. היה לו חנות, אבל אף אחד לא בא לחנות. היית בא לחנות, קונה משהו, אבל החשבון הגדול היה על חלומות. היה תורות. רבי שאול פטאיה, רבי יהודה פטאיה, המשפחה בגדדית גדולה מאוד. זה מה שעשו, פתרו חלומות. עכשיו אתם יודעים, זה גם עבודה, גם שכרה בצידה, וגם 11-12 בבוקר אתה פותר את, אתה הולך הביתה. אז הוא הלך לישיבה. כן? כתב ספרים, לימד קבלה. אדם קם בבוקר, הפוך כולו, מוכן לשים $100 שמישהו יפתור לו חלום. יש לך 10 כאלה ביום, אתה מסודר? המקום של החלום תלוי בפרשנות. כן, יש על זה גם מערכה גדולה, פרשה קודמת, ב... אצל נכד הבעל שם טוב, משה חיים אפרים מסלדיקוב, שהוא אומר שבעצם החלום תלוי בפרשנות ואין משמעות אחרת. כלומר, זה לא, הייתי אומר, מסומן שהמסמן אמור להגיע אליו. ברגע הזה, כן, הוא לא קיים כל עוד הפרשן לא הגיע. ולכן על הרקע של הכל דממה דקה, מופיע הגילוי של הנה כל אליו. עכשיו, מה אומר לו הכל? בדיוק כמו שפתחנו פסוק ט', מה לך פה אליהו?
רגע,
איך הוא בדרך
זה שהשם שם כן נזכר, עכשיו הוא חיזות מאוד, הוא לא נזכר
בנוגע? לא, אבל לא.
לא, לא, לא.
הוא מזכיר את שם השם, אבל הוא אומר שזה לא.
זה לא.
זה לא. בנוגע אין לא, אבל אין כן. כן, יש מהלך גדול בזה, שלמד א' המלכים, ש... חכים לנו בכניסה לארץ, זה לא, אל תיכנס. ו70 הזקנים אמורים לייצר כן. זה מהלך נפלא, כאילו המאבקים בין הלא בתוכי לכן בתוכי. יש יהודים שזה כל בוקר אצלם. והכל, והנה כל אליו היומר, מה לך פה אליהו? עכשיו שאלת אותי את זה לפני זה, פסוק ט', מה חוזר פסוק י' ג'? מה השאלה הזאת? שאלת אותי ועניתי לך, נכון? פסוק י' הרי כולו לא היה אלא תירוץ לשאלה מה אני עושה פה. אז הסברנו שמה אני עושה פה במערה, הרי פה זה מערה של י' ג' מחילי דרחמין, מה אני עושה פה? אתה פה בא לי עם הדינים שלך, אז אין לך מה לעשות פה. אבל המקום הזה של המערה מכריח את השאלה, ואז אליהו חוזר. ויאמר קינאתי, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות. בסדר? הוא חוזר בדיוק על הטקסט שהוא אמר. כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. המקום הזה שוב אומר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי שמה בריתך, את מזבחותיך הרסו, אמר לו מזבחותי שמה מזבחותיך, ואת נביאיך הרגו בחרב, אמר לו נביאי ואת מה אכפת לך. תסבירו את המדרש הזה, זה נפלא. זה כל התורה כולה. תביא שנייה, תודה. תסבירו לי מה, מה, איך אתם מבינים את ה, את המדרש הזה.
כשאמרנו, זה כאילו, אליהו, באיזשהו מקום, בלי לשים לב, בלי לשים לב, מחליף את הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, אתה אומר, מישהו תפס את הפונקציה, אוקיי.
זה לא המזבחות שלי, אני לא ביקשתי ממך שתעשה שום מזבח, זה אתה עשית מזבח, זה מזבח שלך. ולגבי המילים, הוא אומר, מה אכפת לך? אתה הרי מנסה להחליף אותי, מה אכפת לך שמה זה?
איך, איך?
זה
מדרש, אחד המדרשים הכי חזקים שיש, רבי ישראל, מה קורה פה? שנייה, שנייה, שנייה. עוד רגע, הם כבר קופצים. גברי עוד רגע? חבוד, כן. מה, אלעד?
כן,
אורתודוקסי פשוט, הוא נגד כל אליהו, אנחנו בעד, כאילו אנחנו תמיד צריכים לזהות עם אליהו, וזה שאומר, הלו, אתה עושה...
כאילו, מה...
אתה כל פעם עושה דילטוריה על בניי, זה עוד
לא... לא, אבל הוא עוד לא הגיע לבניי.
אה, בסוף.
לא, תסביר לי את העניין הזה. מזבחותיי, שם המזבחותיך? נביאיך הרגו בחרב, אמר לו נביאי, מה אכפת לך? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו? עד שיש מישהו שאכפת לו, אכפת לי כזה, דתי לו בפרייר כזה, צועק, אה?
כן, אבל השאלה זה, באיזה מקום זה מגיע? מה המוטיבציה של אליהו? מאיפה מגיע הצעקה?
שמה?
השאלה אם איבדת את המנדט שלך כשהיית יותר קיצוני? איבדת את המנדט?
העם לא איתנו. אבל איך אתם מבינים פשט של המדרש?
אולי אפילו עולה יותר, כאילו, אתה חושב שזה מה שאכפת לי, כאילו, זה מה שחשוב לי.
תסבירו, תסבירו.
לא הגעת לנקודה, כאילו, זה לא עושה את זה.
אתה לא שאלת אותי מה אכפת לי. אתה אמרת, לא אכפת לך שכך וכך וכך,
אז הוא אומר, לא.
אתה אפילו שואל אותי מה אכפת לי.
שהוא לא מצליח, הוא בא כזה פה, אבל לפני זה הוא לא שאל את השם, השם מה לעשות, כאילו.
לא, אפילו לא שאלת מה הוא רוצה.
אבל יש פה אמירה נורא חזקה. בסדר? אדם בא לתקן.
יש פה קצת, נגיד, כמו בחנות, מישהו מנהל וכך ועובד מאוד מאוד חרוץ ומסור ונאמן, שהוא מתחיל להגדיל יותר מדי ראש, אז הוא שלא אומרים לו, כאילו...
הגדלת ראש שלילית.
יש מנהל העסק, הכל בסדר.
נכון, בצבא אומרים, הגדלת ראש שלילית.
אבל יש משהו באמת נורא מעצבן במדרש הזה.
שמה, עד שמישהו מגדיל ראש
כך, יש צעדי
לא, אבל אני מרגיש שזה מדרש קוצקאי, מה הכוונה? חבר
אני אתעלם מהמשך וגם שמה אכפת לך, אם נראים על צעדי, מה צעדי עושה? צעדי פועל בעולם מה אליה הוא עושה? איפה הפעולה שלו? איפה המוטיבציה שלו לעשות משבר? חוץ מיצור אתה עשית פה משהו? אם השווה את זה ליונה, כאילו, אתה עשית משהו של תיקיון וזה, נכון שמה ליהו, אתה עשית משהו של שפת אותם שלא יפוץ לי שבו כל הכל? אתה לא פועל בעולם, אתה לא עושה משהו טוב בעולם, אתה לא שותף להתנעתי, אתה רק ממית, אתה לא מחייר.
אבל יש פה, אני חושב, אבל יש פה עוד עוקץ, יש עוד עוקץ.
אתה יכול ללכת, כן, אתה יכול ללכת את זה, כאילו, הכי ציני שזה, זה להגיד כאילו, לפנות לבן אדם, אני לא בן אדם, אתה בסוף בן אדם, ויש לך אינטרסים בזה, ויש לך נגיעות אישיות בזה, וזה לא באמת מה אתה מדבר בשם השם.
אז איך העולם יזוז? כל העולם זה אינטרסים, איך הרי רב צדוק אומר לנו 2000 פעם, אפילו חסיד שבחסידים לכוונת עצמו מתכוון, אז מה נעשה?
אז לפחות תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא מבקש.
אז נראה אומר.
נתן תורה, מה?
אז תשאל אותו מה הוא רוצה.
אבל זה העניין של צדיק, כמו שהוסיף יום אחד במעמד.
אז מה הוא רוצה המדרש ממנו, איתמר? מה הוא רוצה?
הנה, הוא הוסיף יום אחד וחטא העגל.
מה רוצים ממנו? עד שיש צדיק אחד, פרייר, שלא מתרפד לו בבית מול הטלוויזיית הענק, אכפת לו מה קדוש ברוך הוא, אכפת לו, הוא אומר קדוש ברוך הוא, אתה נהיית פה מכיל וחבקן, מה עם קצת קנאות? יורדים עליו.
יש כזה תורה של נחמן על יצר האמיתי של הצדיקים, זאת אומרת היצר של הצדיקים. אז הוא מדבר על זה שכאילו, לא הוא זוכר לגמרי, ואני אגיד את זה במילים שלי כזה, אבל הוא אומר על מידת הדין, כאילו שמידת הדין של הצדיק היא המלאך הקדוש הוא פועל לזה. יש מלאך הקדוש, יש כאילו חוסר בעולם, הוא רואה שיש משהו שלא טוב, והוא שובר את המציאות, כי צריך ל... כי המציאות צריכה להגיע לאידיאל, אבל הוא לא זוכר, הוא אומר, אתה צריך לראות למעלה את הקטע, מה? יש בו רוצה לדין לדבריו, זה כל הסיפור פה, אז אם אתה עושה את זה בצורה שזה שובר, אז זה לא חוזר למה שהקדוש ברוך הוא רצה, אולי כאילו גם פה זה קצת כזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה טוב בעולם, זה בסוף המטרה, כאילו. אז באליהו, כאילו, הוא באמת צודק, הוא באמת יצא לכל הסיפור הזה, ובאמת זה מה שאמור לקרות, אבל בגלל שהמקום שהוא לקח את זה כבר ששובר את המציאות ולא נותן לה מקום, כאילו, אז זה כבר איבד את זה, זה כבר נתן את הביטוי שלו בתור בן אדם שחלקי מהקדוש ברוך הוא, שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא, ולא כאילו כחלק ממנו.
אליהו אומר שבעצם אתה לא יכול להיות יותר ממני וללכת נגדי ביותר הזה. בוא אני אחזור ואחשוף לך את הפרופורציות, אתה בן אדם. כלומר, אמר לו נביאי ועד מה אכפת לך, אמר לו ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. זה הסיפור. יש פה בן אדם. אחרי כל הדרמות, יש לך את הנפש שלך. אתה לא אני, אתה לא תהיה הקדוש ברוך הוא, אתה לא תבין יותר טוב ממני מה זה להיות הקדוש ברוך הוא. אז כמו שנראה, הוא אומר, אוקיי, אז תשאל את הקדוש ברוך הוא, תשתף אותו במערכות האלה שאתה מכניס אותו, והוא לא יכול עכשיו לצאת, אתה כאילו מייצר פה איזה כוחנות כלפי שמיה. ורגע, רגע, את מה אכפת לך? כן, יש מקום כזה שהאין סוף אומר לסוף, אתה לא אין סוף. איך הרב כותב, קינת רכב עצמות, שפתאום הסוף מסתכל על האין סוף, ונראה לו שהם... לא, אני אין סוף, אני הבורא ואתה הנברא, ובוא נתאפס. את מה אכפת לך? ואז מה הוא אומר לו? תחמי, מה כתיב תמן ויבט והנה מרעשותיו וגות רצפים? מהו רצפים? אמר רב שמואל בר נחמן, רוץ פה, רצוץ פיות בכל מי שאמר דלתוריה על בניי. אתה לא יכול להיות אני ולעשות לגמרי הפוך. אתה אדם, והאדם תלוי בקדוש ברוך הוא, ואפילו חסיד שבחסידים כוונת עצמו מתכוון, ולכן פרופורציות. לכן כאילו בוא נחזור לאיזה קונטקסט. אתה אדם, ומהמקום הזה אתה יכול לבקש, אבל תייצג את האדם, תייצג את האנושי, תייצג את בניי. אני מסתדר לבד. שזה כנראה הרצון הכי פשוט בדתיות, זה לאבד את האנושיות. זה לנתק את... לייצג את הקדוש ברוך הוא, בלי לייצג את האנושי. כשהקדוש ברוך הוא הולך על זה שיהיה לו צדיק, הוא אומר, אני צריך שכל הזמן תזכיר לי מה זה להיות אדם, לא מה זה להיות אל, לא מה זה להיות אינסוף, מה זה להיות סוף. אני רואה מערכת של אינסוף, הדבר היחיד שאין לי זה סוף, אז גם אותו אתה לוקח לי.
השאלה, מה לך פה אליהו, לאור הדברים האחרונים, נראה לי אם מקבל את איזשהו, אם אתה באמת מקנה את הפרופקים האנושי, אז אתה צריך לעשות את זה מתוך המגע איתם, לא כשאתה הולך לבקש נפשך במדבר. זאת אומרת, יש פה ניתוק בין ה... בפיזי, אליהו הולך לנסות, הוא עוזב את זה, אם אתה רוצה באמת כאילו לקנות לאור, תעשה את זה מתוך
החברה,
מתוך.
עכשיו, זה האופציה של מי הייתה? אמרנו, קראנו לו אז הנביא המזרוכנית. עובדיהו. עובדיהו הוא מתוך המערכת, והוא מציל את החמישים נביאים האלה, וחמישים נביאים האלה מחביא במערה. ואליהו זה נראה לו כאילו... זה הכללה הכי נוראה, לתקן בפנים.
כשאתה אומר תזכיר לי את האנושי, אתה מדבר על האנושי הנפול, מה זה תזכיר לי את האנושי? אתה לא אומר תזכיר לי את האנושי היפה, זה לא מה שמרגיז את אליהו. כשאנשים סתם יושבים ושותים קפה בבית אחרי צהריים ומסתכלים על השקיעה. אתה מדבר על האנושי הנפול, על זה שעם ישראל חוטא. בעריות, בגזל, ברצח, בלא יודע במה. כאילו אתה אומר, טוב, ראיתי לו דילטוריה על בניי, מה הבעיה? כשהוא מדבר דילטוריה על עם ישראל?
כי הנקודה שפתאום מתהפך, המערכת הדתית הרגילה מתהפכת, היא כאילו לא מתפקדת, ותמורתה הקדוש ברוך הוא מציע מערכת לאומית שבעצם אמורה להיות עכשיו הסיפור. כלומר, זה שהם רשויים ארורים וחילונים וכופרים ורוקדים בגורן לא מעניין אותי, כי מה? כי הם בונים את ארץ ישראל. זה בעצם הקדוש ברוך הוא כמרכז הרב. איך אפשר להבין את זה? אליהו אחרי די, והקדוש ברוך הוא הרב קוק, והם נאבקים.
זה דור שלא היה בו דילטוריה.
שאין דילטוריה. והיחיד שמגלה זה אליהו. נכון. כלומר, הדתיות לעולם תציב פה משהו שלא יהיה מוכן לקבל את המערכת איך שהיא. סוף סוף יש לנו פה יהודי ששם, אוקיי, דבי רשות הדיבור. ויאללה בבאללה, אתם חמודים. אז איך אתם מבינים? איך אתם מבינים את הקדוש ברוך הוא, רבותיי? קהל קדוש נכבד, איך אתם מבינים?
חזל.
או, חזל.
באתי להגיד, כן, זה גם זה, זה מדרש, כאילו.
שיר השירים רבה, זה לא... זה לא עלון שבת.
לא עלון שבת.
נו, תסבירו.
אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שירמיהו מוגז על צדיק, עשרה צדיקים שלא מחו, כאילו, יכול להיות שהצדיקים הם מפנים תוך השניים, אבל הם לא...
כן, זה פרק ט' על שים את תו מצחות האנשים, ועבור בהם, ואיש חגור הכסף,
כן. זה יש חזר שהוא רוצה שימחו, אז מה קרה פתאום?
נו, מה קורה? אה?
לא,
מה פה קורה שהוא...
האמת שזה כמו שקורה גם לישעיהו, כשהוא גם עולה למעלה וגם שם, אז גם הוא עולה כי בתוך חמת משפתיים אנחנו יושב, ודווקא כשהוא מגיע למדרש להתגלות אתה יכול לראות את כל העולם בשלילה כזאת. אתה רואה את הקודש, אתה מאוד שולל את העולם שהיה פה לפני זה.
זוהר מאור בספר שלו מכנה מיסטיקה של עין לעומת מיסטיקה של יש. מה זה?
רשבי
בבבלי במערה. אבל תסבירו לי את הקדוש ברוך הוא. לרדת על אליהו לא בעיה. אבל מה האופציה? זהו, רק מרחב לאומי?
זה לא, רק אליהו זה נאמר, לא נאמר לכולם.
זה מרכז, זה מרכז. איך שלא תעפו את זה?
עושים משהו לאליהו, אבל מה הברירה? העם צריך את אליהו.
כנוס! שבס! אני זוכר שהרב שגר לימד פה שבת, אז הוא אמר שאם יש פה אחד מיושבי בית המדרש שרואה עוד טוב, לא רוצה לזרוק אבן, לא הבין כלום מה זה שבת. אז אנשים פה לא התחילו להבין מה רוצה, אז אמרו לו הרב גם על גיורא, גיורא זה חבר מירדוף. אז הוא אמר ודאי, ודאי. אז אמרו לזרוק בפועל? בדין, בהלוך אסור לזרוק, אבל איך יכול להיות שיש לך תנועה כזאת שאדם פוגם בברית, נוסע בשבת ואתה לא רוצה לזרוק אבן? מה זה? כלומר, אומר דביר, עד מתי מכילים יכילו?
תראה את הסיפור של לוט, כמה יכילו, ואומרים שבסוף מלוט יצא דוד. זאת אומרת, מזרע לוט, עמון ומואב,
כן. אבל בעצם יש פה מערכת שלא סגורה. כי אם זה סגור, זה אומר, מי שלא מתנהג כמו שצריך, אני זורק אותו. ופה כאילו יש פתחי מילות למערכת, לא. אם כולם מתנהגים לא כמו שצריך, מי שמתנהג כמו שצריך, הוא הלא כמו שצריך. אז מה עושים?
אבל זה לא שהדרך אליהו הייתה בכיוון, רק אני רואה הדלטוריה, זה הפאנץ' פה. אתה, כמו שהרב קוק, כאילו, כמו שהוא גם רואה את אליהו, משימתו של אליהו האחרונה, זה להשיב ליעמוד על פנים, זה של תיקונה ולא שבירה. ואתה צריך לבוא להציל אחאה ולנסות, כן, אם גם הרב קוק היה די פנאט גם זה, אבל הוא ניסה בכל זאת ל... אתה צריך לעשות פה מסע עם
הרם,
אם הרם לא איתך אז זה לא שווה כלום, זה...
עכשיו זה לא...
הקנאות היא חובה, בלי קנאות אין כלום, אבל הקנאות צריכה להוביל
ל... אבל זה נורא מורכב, מתי העם איתנו, מתי לא, צריך להיות גדול הדור באמונה, זה נורא מסובך. עכשיו יש קטע, אני אסיים בזה,
מה ש...
יש קטע נורא נפלא, אני שנייה אפתח אותו, באורות הקודש, ש... הרב מדבר על מעט שכלות. הנה, אני אפתח את זה, אתם מכירים את זה?
יקר.
יקר, כן. רגע, ואני אקרא בפניכם. יקר מחוכמה מכבוד, שכלות מעט. אז יש על זה רב צדוק יחסית ידוע בצדקת הצדיק שצריך להיות בכל אחד שכלות מעט על כל פנים וזהו השלמות. וממש חשבנו שאדם בלי שכלות זהו השלמות, זה השיוורון. והשלמות זה דווקא מעט שכלות. עכשיו הרב כדרכו לוקח את זה הלאה, אומר, אותם אשר לא התחשבו עם היקרות של נקודת השכלות, במקום מציאותה הכרחית, נוטלים הם את חייהם ואת חיי אחרים מהעולם ובעמלם לא יישאו מאומה. יש מערכת שאין בתוכה שכלות ומוביל לאלימות. טוב, אז אני למדתי את זה עם קבוצה של אברכים חרדים. ואז הם שאלו אותי איפה אצל הרב היה מעט שכלות. איפה בחיים שלו היה מעט שכלות? זה אמרתי באינסטינקט, שאחר כך קפצו כנגדי, שאמרתי ללכת נגד כל הרבס. צריך להיות קצת פסיכלות. יותר מסתדר, זה להיות מחוסה, שאתה עובד עם כולם, שזה בעצם החוכמה. לא חלק מהמערכת, המערכת מתנגדת לתופעה הילדותית הזאת של הציונות. אז הם קפצו, אמרו, מה פתאום? ללכת עם עם ישראל, זה הסיפור. להישאר עם הרבס, זה השכלות. זה הפך הדברים לגמרי. זה, הפכו לי הכל. לא. התחושה פה עם אליהו שיש לו המון חוכמה וכבוד, אבל אין שם שכלות. הקדוש ברוך הוא... איך?
מושלם מדי.
מושלם מדי, ומה אומר לך רב צדוק?
איך אתה צומר צינות יותר מדי?
השלמות, וזה השלמות, בכל אחד שכלות מעט על כל פנים. כלומר, להנהיג מערכת, להיות נביא השם, אין פרפקט. ולכן שהוא שומע רק איזבל, רוצה להרוג אותו, נושון, יש גפר לך, אתה יכול לסגור. לא יכול לתפקד. הוא לא יכול לתפקד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא ברעש ולא ברוח ולא באש. זה לא המאה אחוז, אין פה פרפקט. יש פה אנשים, יש פה נשמות, יש פה... בואו נראה מה עושים. התורה לא עובדת היום. בואו נראה מה עושים. אבל אי אפשר לכן לשבור הכל. ומבחינה הזאת, עכשיו אנחנו נזדקק בהמשך הפסוקים, זה שבוע הבא כבר, שאומר לו, תמשך את יהוא, תמשך את אלישע, תמשך את חזאל, אוקיי, מה עשינו? מה עשינו? למה זה פתרון? ועם זה זהו, אליהו לאט לאט אנחנו נראה מאליו. נגמר הפרויקט. אחר כך נראה בזקוביץ', שעיר זקוביץ' מנסה להסביר שבעצם מענן גדול, רוח שרה ואש מתלקחת, זה חזאל, יהוא ואלישע. לא, 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 אבל אתה כל כך מתעקש, יאללה, תראה לאן זה ייקח. לא ילך לשום מקום. הכל יישרף. לא הצלחתי לשכנע אותך בעצם. כי הרי אליהו חוזר בדיוק על אותו נאום שמופיע בפסוק י, חוזר עליו פסוק י' ד'. ממילא הבנתי שלא הבנת. אני עכשיו ילך את כל המהלך שאמרתי שהוא לא, לא ברוח ולא ב... הנה, בוא נראה איך זה יפעל במציאות. טוב, השבוע הבא באמת...
בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן לאליהו להחליף אותו?
הוא לא נותן לו להחליף אותו, והוא עד כדי כך לא נותן לו, שהוא אומר, הנה תראה איך האופציה שלך היא אופציה בלתי אפשרית. אני הולך איתך, אני לא מסכים.
אז הוא הולך איתו, הוא אומר טוב.
הוא הולך כדי להפוק. זה כמו ילד שרב איתך. הוא אומר לו, תלבש, עכשיו חורף, תלבש קרוקס, תלבש גרביים, הוא לא רוצה. אל תלך. נכון? אתה מכיר את התנועה? אל תלך. זה מה שאתה רוצה. כמה אתה יכול לריב? כאילו, יש בו לכל... אמרת עוד פעם, עוד פעם. זהו, הגיע למיצוי. לא, לא. מבחינה הזאת, איתן זקוביץ', כל ההמשך הוא ניסיון להפקיע את דעת אליהו אחרי שהיא לא הופקעה. אליהו עדיין דבק. טוב, עדר השם, נתחיל שבוע הבא עם הכיוון הזה של זקוביץ' ונתקדם לפרק הבא.